אנחנו באוויר. בוקר טוב, שוהם.
בוקר טוב, נועם.
תודה שהצטרפת אליי לפרק התשיעי בפודקאסט סיפורים של ריפוי.
אני מודה על ההזמנה, ומודה בעצם על ההיענות להזמנה שלי.
כן, זה מאוד משמח אותי שהצעת לי לבוא להתראיין, כי אני מרגישה שבאמת יש בזה משהו נכון באנשים שמציעים לספר את הסיפור שלהם, וזאת הזדמנות בשבילי לומר למי שמאזין, מאזינה לפרק הזה, ואולי לפרקים קודמים גם, שאני שמחה מאוד לקבל הצעות למפגש הזה של שיח על ריפוי, על תהליך, סיפורי חיים מרגשים. ואני אשמח אם נתחיל בזה שתציגי את עצמך.
אוקיי. אז כאמור, אני שוהם. אני נשואה לניב ואימא לשני בנים. אנחנו גרים במעגן מיכאל, ואני עוסקת כבר משהו כמו 10 שנים, בתחום מאוד מעניין ומאוד קצת, לפעמים שקשה להסביר אותו, שנקרא ליווי רוחני, של עבודה עם אנשים שמתמודדים עם מחלות מסכנות חיים, עם הבני משפחה שלהם, וגם כשמגיעים לסוף החיים בעצם מדובר בתהליכים של פרידה. זה ככה בכותרות. וחוץ מזה, אני מחוברת בנימי נפשי לכל מה שקשור לעולם הטבע, וזה בא מאוד לידי ביטוי בעבודה שלי ובתפיסה שלי בכלל של כל מה שקשור לבריאות ולריפוי. יש לי גינה תיארה כיפה. ובאמת החיבור הזה לטבע ולעונות השנה ולמחזוריות, זה משהו ש בעיניי מאוד מחובר לעיסוק הזה בחיים ובמוות. זה גם תמיד פה, אז אי אפשר להתעלם ממנו, בדיוק כמו המוות. ואני אבקש מראש את סליחתם של מי שאנשים שהמילה מוות קצת קשה להם לשמוע, אבל מבחינתי זה חלק מהסיבה שאני פה. אני מעוניינת להחזיר את המילה הזאת, להיות בסדר לשמוע אותה, ולהכניס אותה אל החיים שלנו.
כן. אז ממה שאמרת, יש כמה דברים שהייתי רוצה להיכנס אליהם, ואנחנו חייבות כל פעם לבחור אחד. ואולי כדאי, כי אמרת בכותרת ליווי רוחני, ופירטת מעט, אולי אם את יכולה לפרט עוד קצת בשביל מי שזאת פעם ראשונה, אולי שהוא שומע או שהוא מכיר את המושג, אבל בלי לדעת מה המשמעות שלו.
אוקיי, שמחה. ליווי רוחני, באנגלית נקרא spiritual care, שזה תמיד נשמע טוב יותר באנגלית. זה תחום שהגיע לארץ בקצת יותר מ10 שנים האחרונות, אני מניחה, ועדיין עושה את צעדיו הראשונים יחסית ולבסס את עצמו כמקצוע. מבחינתי הוא מגיע לתחום של הטיפול התומך. זה בעצם מפגשים באמת עם אנשים עם מגוון די גדול של קהלים שונים שנמצאים באיזשהו תקופה של משבר או מחלה. וצריכים, או מבינים, לא צריכים, מבינים בעצם שאפשר להיעזר בכל עולם הרוח, ובלי להיות רוחניקים, להיעזר בעולם הרוח כדי להתחבר למשאבים שקיימים בתוכם וגם בסביבה, ולרתום אותם לטובת ריפוי. ביני לבין עצמי אני עושה ככה קצת איזושהי הפרדה מסוימת בין שני נתיבים שונים של מפגשים, שאחד מהם זה באמת יותר עם אנשים שהם מתמודדים עם המחלה, לפעמים היא כרונית, ולפעמים היא עלולה להיות סופנית, אבל לא משנה, הכוונה היא שהיא באמת, נקרא לזה מחלה פעילה או משבר פעיל, ואז הכיוון של העבודה באמת הוא יותר על ריפוי. ויש את הנתיב השני, שהוא הפחות מדובר אולי, שאנשים מגיעים לסוף חייהם. זה לא משנה אם זה מזקנה ואלצהיימר או ממחלות כמו סרטן ו-ALS ודברים מהסוג הזה. ואז אני, ההתאמה בעצם של הקשב ותשומת הלב ודברים שאפשר לעשות הם באמת יותר בעניין של לתרגל ולהתכונן לפרידה מהעולם הזה. שאני אוהבת להסתכל על זה וגם ככה לספר את זה כדי שזה יישמע קל יותר. שזאת לידה, כמו שאנחנו מתכוננים ויש דולות ויש המון חנויות עם המון ציוד שאנשים מבקרים בהם לפני הלידה וקוראים המון ספרים וזה נראה נורא הגיוני לעשות חזרות לדבר הזה שקורה פעם אחת. אז המוות הוא לידה, אנחנו לא יודעים לאן, אבל אנחנו יודעים שזה סוג של לידה חוצה ממה שאנחנו מכירים פה היום, ונורא נורא כדאי להתכונן גם לזה. קצת פחות צריך לעשות קניות, אבל אפשר בהחלט לעשות עבודה פנימית ותרגולים ולהגיד הרבה דברים ולזמן אנשים שרוצים להיות איתם, מוזיקה שרוצים להיות איתה ומקום שרוצים להיות איתו, להיות בו. אז השיח הזה שבאמת לאפשר לאנשים לבחור איך הם רוצים לסיים את החיים שלהם, זה משהו פחות מקובל אצלנו בחברה, כי אנשים שמסביב הרבה פעמים מאוד קשה להם לשמוע, שמישהו שעומד להיפרד מהעולם מתחיל להגיד להם, אני רוצה שיהיה ככה וככה אחרי שאני אמות, אני רוצה שהוא אומר לבן זוג שלו, אני רוצה שתנסה מחדש, אני רוצה להשאיר מכתבים לילדים, אז הרבה פעמים אומרים, מה פתאום, אתה לא הולך למות, אל תגיד את זה, אל תוותר, תמשיך להילחם, זה המסר שהרבה פעמים נשמע.
כן, איזשהו מקום שמקדש את החיים.
כן, בכל מחיר, והשאלה אז באמת מה זה חיים, מתי זה כבר לא, מתי זה הגוף חי, אבל כל השאר כבר באמת לא נמצא. אז המקום שמלווה רוחני בתקופה הזאת הרבה פעמים זה לעזור לבן אדם שהולך למות, לבטא את הרצונות שלו וגם לבחור במה שהוא יכול לבחור. ולתקשר את זה עם הסביבה שלו, שזה הרבה פעמים דבר לא פשוט. צריך פה הרבה הרבה עדינות, רגישות, הקשבה מאוד 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 עמוקה. וכמו כנראה בכל שאר המקצועות הטיפוליים, לא, הכוונה היא לא לבוא בפתרונות ובעצות. כי אין. וכי לרוב זה לא מה שבני אדם במצב הזה הם רוצים, הם פשוט רוצים שיקשיבו להם קודם כל באמת, ושהם יוכלו לבטא את מה שקורה בתוכם גם כשהוא הכי מפחיד בעולם. אפשר רגע לנשום ולתת לזה, לתת לזה להיות. זה לא ישנה את המצב, זה לא יפתור שום דבר בפעמים, אבל להגיד את הדברים משחרר ומרפא בפעמים. זה ככה על שני הערוצים בגדול של הליווי הרוחני, ואז אם שואלים מה עושים בפגישות האלו, אז זה מאוד משתנה וזה מאוד תלוי בשני האנשים שנוכחים בחדר, אני חושבת, מההיכרות שלי עם העבודה שלי ועם עבודה של מלווים אחרים שהם קולגות שלי. אז הרקע של המלווה כנראה הוא משמעותי. לא כי מה שאני מביאה הוא מה שקובע מה שיקרה בפגישות, אלא כי אני חושבת שכמו בהרבה דברים זה עניין של כימיה, ומי שיבחר בי ללוות אותו כנראה יעשה את זה כי מה שאני מביאה איתו ומה שאני מאמינה בו, איכשהו מתחבר לתפיסות העולם שלו. זה לא קשור לענייני דת, דרך אגב, הרבה פעמים אנשים ככה נתפסים על הסיפור הזה של דת. מלווים רוחנים מכל דת יכולים לעבוד עם כל בני דת אחרת. כן. פה איזושהי אג'נדה רוחנית, לא צריך להחזיר בתשובה אף אחד. ואני יודעת גם, אפילו להפך בארצות הברית, יש לפעמים מגמות ממש הפוכות שמישהו מדת מסוימת מבקש מלווה רוחני מדת אחרת, כדי כאילו לשחרר אותו מהדוגמות שהוא היה קשור אליהם כל החיים, ולא תמיד באמת הרגיש נוח איתם. לפעמים אז דווקא ממש בלבחור במישהו מדת אחרת, זה איזושהי אמירה כזאת שאני בוחר את הסוג שמתאים לי עכשיו.
כן, יש בזה גם משהו שהוא חיים ומוות מעבר לדת. זה לא משנה מאיזה דת אתה תמותי, מתישהו, בשלב כזה או אחר, החיים האלה, כמו שאנחנו מכירות אותם, מגיעים לסופם.
נכון.
וזה באמת לא משנה. לא הדת, לא הגזע, לא המין, זה משהו שהוא...
זה יכול לשנות בהיבטים של אנשים שבאמת הדת היא נורא נורא מרכזית בחיים שלהם, והם מרגישים צורך במישהו להתפלל איתו נניח. אז נראה שליהודי יותר נוח להתפלל עם מישהו שמכיר את התפילות. אבל שוב, זה גם, זה לא מחייב. אני חושבת בכלל גם הסיפור של אמונה באל עם שם כלשהו, הוא משמעותי בתהליכים כאלו של, של מחלה וסוף חיים. אם יש אלוהים כלשהו שאתה מאמין בו. דווקא לפעמים, עכשיו שאנחנו מדברות על זה, אז ככה אני חושבת שלפעמים יצא לי לראות אנשים שהם כן מחזיקים באמונה באלוהים, יהודיים לצורך העניין, יש להם איזשהו, לפעמים איזשהו, לא יודעת אם לקרוא לזה משבר, אבל איזושהי שאלה פתאום של איך האלוהים שואב אותי, נותן לי לסבול ככה, ונותן לי למות ככה, ונותן לילדים שלי להישאר בלי אימא. לפעמים דווקא התחושה שלי הייתה שזה יכול נורא נורא לעזור שיש את האמונה הזאת, וזה יכול גם לייצר איזושהי חריקה כזאת מסוימת, שזה מעניין להסתכל על זה גם כן אם רוצים.
כן.
גם במקום של האמונה, משחק תפקיד.
הזכרת קצת, ואני מרגישה שאולי אפשר להתעכב גם על זה, כי... אני מרגישה שיש עוד מרחב עבודה מאוד חשוב, והוא הקרובים, הסובבים, בני המשפחה. אז מי שעובד עם האדם שלצורך העניין, אדם שברור שהגיע לפרק האחרון, והוא לקראת המפגש עם המוות. אותו אדם יעבוד גם עם בני המשפחה, ויעזור להם להתכונן ולהכיל את הסיטואציה הזאת, או שזה מרחב עבודה אחר?
זה בהחלט חלק, התפיסה שלי חלק מהעולם. אני מסתכלת על מי שאני פוגשת בדרך כלל כעל משפחה. ברוב המקרים גם מי שמזמין את הליווי, כשאני עובדת באופן פרטי, זה בני המשפחה שמרגישים צורך בתמיכה או לאדם החולה או לעצמם או ביחד. בבית חולים למשל שעובדים אז זה פחות רלוונטי, כי לא פחות רלוונטי, פחות נוכח, כי פוגשים אדם ספציפי שמגיע לטיפול ואז עובדים איתו, אבל אם הוא מגיע מלווה לצורך העניין, אז כן, יש את האפשרות הזאת. אבל אני חושבת שזה נורא תלוי במשפחה עצמה, כי א', אי אפשר להכריח, וב', הדברים הם כל כך דינמיים, שלפעמים אומרים, הוא לא צריך, אנחנו צריכים, ואחרי שבוע המצב משתנה, ואז אומרים, אז עכשיו הוא צריך, אבל אנחנו קשה לנו, ואז עוברים לעבוד עם הבן אדם, ו... אז קיצור, יש פה איזושהי דינמיקה מסוימת שהיא לחלוטין מאפשרת את מה שמתאים למשפחה, ואני גם תמיד אומרת שאין פה שום חוקים, והכל משתנה כל הזמן, והכל באמת צריך להרגיש מה מתאים.
וזה ממש להחזיק אז ישות שלמה של האדם והסביבה הקרובה המיידית שלו.
נכון, כי יש חיבורים שהם פשוט, הם חלק מהאדם, זה המשפחה שלו בהרבה מקרים.
כן.
לפעמים יש סודות מאוד גדולים שיושבים לפנים, ואז יש כאלו שרוצים לפרוק אותם, והם צריכים לפעמים עזרה ככה להוציא את זה החוצה ולתווך את זה לאנשים, ולפעמים הם רק צריכים מישהו שישמע את הסוד הזה, כדי שהם יגידו אותו פעם אחת ולא יקחו את זה איתם, וזה נשאר אצלי, ואני אומרת, זה, אני לא אעביר שום מידע שאתה לא מבקש שאני אעביר. אז יש פה המון המון אפשרויות באמת, והמון בחירה, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים, שאני ככה מספרת למישהו על האפשרות הזאת לעשות את המהלך הזה של ליווי, זה שכל עוד אדם חי, כל עוד יש נשימה באפו, אז יש לו מידה של שליטה בחיים שלו, לא משנה אם היא גדולה או קטנה, אבל יש מידה של שליטה, ויש בחירות שהוא יכול לעשות, ואני יכולה לעזור לבחור את הבחירות האלו. אני חושבת שזה דבר עצום, שלאט לאט באמת מצטמצמות האפשרויות בחירה, ואומרים לך, אתה צריך לעשות טיפול כזה, ונשאר לך ככה לחיות, ועוד כל מיני התניות כאלו מבחוץ, אז למצוא את המקומות שאדם יכול לבחור, מה מתאים לו, יש בזה המון המון כוח.
כן. שואה, מה מביא אישה צעירה? את אומרת שאת עוסקת בזה כבר קרוב לעשור? מה מביא אישה צעירה לבחור לשהות כל כך קרוב אל חולי, אל מוות, אל הסוף הזה, מעבר לזה שהזכרת את החיבור שלך אל הטבע ואת את זה שאת חיה את הריתמוס הזה של עונות השנה המתחלפות.
השאלה שאני נשאלת כמעט תמיד, מה את עושה שם? תוך הסתכנות ששוב, זה נשמע קצת רוחניקי, אין לי איזה
מותר פה רוחניקיות.
מותר רוחניקיות, יופי.
מותר רוחניקיות, מותר רוחניות, מותר כל...
אני לא אוהבת את ה... זה כאילו כי זה מין לגנאי, אבל שאלה אם אפשר למצוא את הנתיב הזה להיות רוחני ועדיין כאילו רציני ומחובר לאדמה, שם הייתי רוצה להיות. אז אין לי איזה סיפור כזה שהוביל אותי, כזה שהרבה פעמים אני יודעת מבעלי מקצוע, קולגות שלי שמישהו במשפחה חלה והם ראו את הצורך שבזה וזה הוביל אותם, אז אין לי כזה. אני מחוברת לעולמות הרוח מגיל מאוד צעיר יחסית, אני חושבת. ותמיד נמשכתי דווקא לכל הדברים שאי אפשר להסביר אותם. כל הדברים האנרגטיים של הרייקי וההילינג והאבנים וכל מיני דברים כאלה ש... הרגשתי מהבטן שלי שזה נכון וזה עובד. ואני לא יכולה להסביר את זה וגם נורא נוח לי שאי אפשר. אני רואה שבאף לא יודעת מה, כל מיני פיזיקה קוונטית אולי כן אפשר, אבל... אנשים רגילים זה מין, אתה צריך להאמין, אין מה לעשות, חייב להאמין. זה העולם שככה התבגרתי בו, אפשר לומר. ותוך כדי באמת שנות ה-20 שלי, יצא לי ללמוד הרבה בתחום של בודיזם ולפגוש הרבה מורים שהגיעו לארץ. והנושא הזה מאוד נוכח בכל הלימודים הבודיסטיים. הנושא של הכנה למוות ושל חיים עם הידיעה הזאת שאנחנו פה בני חלוף ושכדאי להחזיק את זה באיזשהו מקום ולהתכונן כל אחד כמה שהוא יכול. אז מתוך הלימודים האלה באמת פגשתי את המקצוע הזה שנקרא ליווי רוחני כשהייתי עוד באמת 20 וקצת. היה נשמע לי נורא מעניין. וזה נשאר שם באותו חדר אוכל בית אובל לפני הרבה שנים. וכמה שנים אחר כך ישבתי יום אחד באיזה בית קפה, וכבר הייתה לי בפנים תחושה שאני צריכה משהו לשנות אצלי בחיים, להוסיף. ופתאום התגלגל ליד העיתון, והייתה בו כתבה על מלווים רוחניים, ואמרתי לעצמי, זה, אני זוכרת את הזרע הזה מאותו סוף שבוע, וזה נראה לי, זה מה שנכון לי עכשיו. ומיד הלכתי וחיפשתי איפה בכלל לומדים דבר כזה, מה עושים עם זה, כאילו לא היה לי שום מושג ברמה פרקטית. אם יש כאלו בישראל בכלל, מה זה? ואז הגעתי לאיזשהו מסלול לימודים, מישה מאוד מיוחדת שקוראים לה אמה, שם באיילון, מהחלוצות של התחום הזה בישראל. שהיא גם רבה ומציירת, ואישה באמת מאוד מיוחדת. והלכתי להתנסות בזה, זה היה קורס יחסית קצר, כי אמרתי, אם אני כבר מתמסרת לאיזשהו משהו כל כך מוזר, אז בוא נתחיל רגע בקטן, נראה אם זה באמת מתאים לי. ותוך כדי הלימודים, ביום שהמלווה הראשונה שלי נפטרה, גיליתי שאני בהיריון עם הבן הגדול שלי. זה היה וואו, מארץ הוואווים, באמת כאילו אז נחת לי איזו הבנה באמת נורא גדולה של חיים ומוות. יכולים להיות נוכחים, לגור תחת אותה קורת גג, וזה כאילו, וזה נכון, וזה ככה, ואין לנו שום שליטה על זה. ויש בזה עוצמה מאוד 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 גדולה. במסלול הלימודים השני שלי, הייתי בהיריון עם הבן השני שלי, אז ככה אני תמיד צוחקת שכל פעם שאני מתחילה עם המוות, אז אני גם יוצרת חיים במקביל כדי שיהיה איזשהו איזון. אז זה ככה על ההתגלגלות שלי למקצוע הזה. ולשאלה הזאת של העיסוק במוות, אז העיסוק הוא לרוב לא במוות. גם מישהו שעומד למות, הוא מתעסק בחיים. כמו שאמרתי קודם, כל עוד יש נשמה באפו של אדם, אז הוא חי. והוא חי עד לרגע אחד מאוד ספציפי שבו זה נגמר. וכל עוד יש חיים, אז יש מלא דברים שאפשר לעשות. אפילו אם אתה נמצא במיטה, אפילו אם אתה בהכרה מעורפלת, יש אהבה, יש מוזיקה, אפשר להסתכל על, על העונות באמת בחלון שמתחלפות, והעוצמה הזאת של חיים, כשמבינים שהם הולכים להסתיים, היא מוגדלת פי כמה וכמה, ושם בעיקר אני מרגישה שאני נמצאת, במקום הזה של חיים מלאים, עוצמתיים, וזאת לא קלישאה להגיד שאם מחר בבוקר אני אמות, על מה אני מתחרטת, מה לא עשיתי, ועשות אותו היום. אז נכון שאני לא יכולה לנסוע לאיזה טיול נורא גדול שמתחשק לי, לא יודעת מה. אבל יש המון דברים שאני כן יכולה לעשות ולהיות. אז אני יכולה להגיד שזה נגיד מאוד מאוד נוכח באימהות שלי ובהורות שלי. עצם הידיעה הזאת, להחזיק את הידיעה הזאת שיכול להיות שמחר בבוקר אני לא אהיה פה. אז מה אני נותנת לילדים שלי? מה אני רוצה שישאר איתם ממני? זה להגיד כל יום, אני אוהבת אותך, לכל מי שסביבי וקרוב לי. ולחבק ולנשק ולא לחסוך בשום דבר ולא לדחות שום דבר שאני יכולה לעשות היום. וחשוב לי. זה סוג של להיות תאבת חיים, אני חושבת. זה מה שאני ככה סיגלתי לעצמי בשנים האלו. גם שיש תקופות מאוד לא נחמדות ולא קלות. וזה מה שאני חושבת שאני מנסה להביא לאנשים שאיתם אני עובדת, זה באמת, זה לחגוג את החיים שיש עכשיו.
שזה משהו שמומלץ לכל מי שנמצא בכל סיטואציה שהיא. זה איזשהו state of mind או הכרה באמת, כמו שאמרת, הכרת את זה לפני שנכנסת למרחב הזה של הליווי הרוחני, מתוך התרגול הבודהיסטי. שיש משהו שמשתנה באיך שאנחנו מסתכלות על הרגע הזה, מתוך הידיעה שהכל הוא בר חלוף, ואנחנו לא יודעות מתי הרגע הזה יגיע בעצם. יש איזושהי הזמנה.
התחלתי ללמוד את זה, את התחום הזה, אז הכותרת שאני הכרתי זה ליווי רוחני לנוטים למות. ואז אמרתי, מעולה, כי כולנו נוטים למות. חלק בעוד יום, חלק בעוד 50 שנה, אבל לא משנה. ההבנה הזאת של הנוטים למות זה אנחנו. זה כשלעצמו יש לו ערך.
כן, יש בזה הרבה כוח, אני מרגישה. ובאמת, כשזה משהו שפוגשים הרבה, יחסית, אז זה נראה לי מחזק את הידיעה הזאת, את הנוכחות שלה, ואת בעצם האופן שבו את מבקשת ובוחרת לפעול לצידה. כי באמת, קצת הזכרת בהתחלה, שלא כל כך מדברים על מוות בחברה שלנו, ומעדיפים לחשוב על זה שאפשר להתאמץ ולהתגבר על מחלות ולהילחם בהן, ויש משפחה שלמה של תבניות ושל משפטים אל מול הדבר הזה, ויכול להיות שבאמת לפגוש יותר את הנקודות האלה בחיים, זה מייצר תודעה אחרת ברמה הרוחנית. אני חושבת על זה שיש גם דיברת על הלידות, כמו שפעם לידות היו מתרחשות יותר בבתים, וילדות צעירות היו רואות לידות של נשים בכל מיני גילאים, והיום הן נעשות מחוץ לבית, וככה גם המוות בעבר היה נעשה הרבה הרבה יותר בתוך הבית, בחיק המשפחה, עם האנשים
הקרובים. גם ההזדקנות והמחלה, אנחנו כאילו היום, לא היום, כבר כמה עשרות שנים, כאילו לא רואים זקנים כל כך, לא רואים חולים כל כך, אלא אם כן אנחנו הולכים ומבקרים אותם במוסדות שבו הם נמצאים. בהחלט הרחקנו מעלינו את כל הדבר הזה.
כן.
זה משהו מאוד לא נורמלי בעיניי. מאוד חסר.
נכון, כי כאילו חסרות עונות. יש רק חלק מעונות החיים, שבתור ילדים ומתבגרים וגם מבוגרים, אנחנו חשופים אליהן. ואז באמת יש פערים, וכשיש פערים כאלה, אז נוצרים כל מיני דיסוננסים.
נוצרת בדידות בעיקר, אני חושבת. הרבה הרבה בדידות. ובמיוחד כשזה בא מול ילדים, שזה, אני חושבת, הכי קיצוני, זה אפילו יכול לעשות נזק בעיניי.
תסבירי קצת את למה את רואה שזה מייצר בדידות. איך את חושבת שזה... איך הבדידות מתחברת לזה?
הבדידות היא נדבך מרכזי בעיניי בסיפור הזה. דבר אחד כבר, אני חושבת שהזכרתי מקודם, זה שכשמישהו עומד למות, הוא לרוב יודע את זה, בהרגשה פנימית, גם אם לא אומרים לו. לפעמים נגיד, אם זה ילד חולה או זקן מבולבל חולה, אז המשפחה הרבה פעמים אומרת, אם לא נגיד לו שהוא הולך למות, אז הוא כאילו יהיה לו נחמד.
וזו טעות מרה.
זה פשוט לא נכון עובדתית ברוב המקרים, הרבה פעמים באמת שמלווים, או שלא חשוב, לא חייב להיות מלווים, זאת אומרת, מישהו נכנס לבקר את האדם הזה, ואז הוא אומר לו, רגע, סגור שנייה את הדלת, הילדים שלי לא יודעים שאני הולך למות, הם חושבים שאני גם לא יודע, אבל אני לא רוצה להדאיג אותם, אז בואי כאילו נשמור את זה בינינו. זאת בדידות.
כן.
כי במקום שהם כולם יהיו בחדר ביחד, ויחבקו אחד את השני ויגידו, אבא, הולך למות. כל כך אוהב אותך, נתת לי כל כך הרבה, אני כל כך מעריך אותך, ואני מאחל לך שתיפרד מהעולם הזה בעטוף באהבה. אז לא, אז הוא בחדר אחד, והם בחדר אחד, והם מפספסים פה המון. זה ככה דוגמה ששומעים אותה באמת הרבה פעמים. ובכלל, אני חושבת שהחוויה הזאת של רק לי זה קורה, שמאפיינת, כאילו רק לי נורא 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 כואב, כל השאר הם בסדר, שהם לא אומרים על זה כלום. רק אני בבעלה, שאני אהיה נורא עול על הקרובים שלי. כל מיני דברים כאלו שהם לא מדברים אותם, הם נשארים לבד ככה כלואים בתוך הבטן, וזה פשוט מעצים את הבדידות, וכשהבדידות מתעצמת, אז כל שאר הדברים פחות נחמדים, הם מתעצמים יחד איתה, אז אפילו הוא פיזית יכול לכאוב.
כן.
שאדם נמצא לבד בכאביו. וזה גם כל כך פשוט לאהוב, אני חושבת, רוב האנשים לפחות. ולהיות ביחד ולחלוק את זה, ולבכות ביחד ולהביע את הרגשות האלו, כי הם כל כך טבעיים, כאילו למה מישהו צריך להרגיש לא בסדר על זה שהוא עצוב, שאבא שלו הולך למות? זה הכי טבעי בעולם, לא אומרים, אל תבכה, תהיה חזק. הילדים שלך צריכים אותך, יש כל כך הרבה אמירות כאלו שהחברה שלנו אומרת, או שאבא מת ואז יהיה בן שלו, בן ה-12, אומרים לו, עכשיו אתה הגבר של הבית. כמה בדידות! זה נורא! איזה נזק אנחנו עושים מסביב, כי אנחנו לא מסוגלים להכיל את זה שחיים מסתיימים, מה לעשות? ואם נתכונן לזה, זה קצת יותר נסבל, זה אנחנו נתגבר על זה קצת יותר מהר, אנחנו נוכל להכיל את זה ולתווך את זה לבני המשפחה שלנו. אפשרי, זה קורה בתרבויות שבאמת לא נמנעים מהשיח הזה.
כן, זה ישר גורם לי לטעות ולחשוב, מהם הדברים שאפשר להכניס אל החיים שלנו, כדי לאפשר את, את העוד איזון הזה, את הפחות הרחקה הזאת ויותר קבלה והבנה של, של זה פשוט...
שזה המציאות.
כן, גם המציאות וגם המקום הזה באמת בשיח שהוא שיח שהוא שיח של הסתרה, לא רק ב לא רק במרחבים האלה בכלל.
בחברה שלנו כמה שיותר גלויים ואמיצים עם הרגשות שלנו להביע אותם. והילדים שלי הם המורה המתרגל הכי טוב מבחינתי. אני ממש לא אשכח את הפעם הראשונה שהבן שלי, הוא היה בן 3. שאל אותי, אמא, גם את הולכת למות? ואני זוכרת שנתקע לי בגרון פשוט, אבל אמרתי לו, כן, גם אני הולכת למות. ואז היה צריך לדבר על זה. לא כן. עכשיו, אני לא אמות עכשיו, אל תדאג. אבל מתישהו? הוא שם את זה על השולחן, ואני, היה לי קשה, אבל לקחתי את זה, ואני חושבת שזה נורא נורא. זה היה ככה, זה מן צעד ראשון לשיח כזה בבית, שאלף הם יודעים מה אמא עושה. קצת קשה להם להסביר ששואלים, אבל בסדר, גם לי קשה. וכשחזרתי למשל מהלוויה של מישהו והייתי עצובה ובאתי עם דמעות הביתה, אז הסברתי להם ואמרתי להם שזה נורא נורא עצוב, אבל זה גם טוב, כי סבא כבר היה נורא נורא זקן ונורא נורא חולה, והוא היה צריך למות. אז הילדים שלי מדברים את השפה הזאת, שמחתי. ודרך אגב, אני חושבת שכל הילדים יכולים לדבר את השפה הזאת, מי שמונע מהם את זה זה המבוגרים. כי אנחנו ככה לא יודעים איך להגיד את זה, חושבים שזה יפגע בהם. אז הרבה מתחיל בעיניי מהסיפור הזה של חינוך, ושל פשוט להיות בנוכחות אמיתית עם הילדים שלנו, ולהגיד להם את הדברים כמו שהם, כי הילדים מבינים את זה מעולה, כי הם רואים את זה סביבם. הנמלה מתה, הכלב מת, הרגתי את היתוש, אני הורג אנשים במשחקי וידאו כל הזמן, זה משהו שגם כן צריך קצת להסביר. חזרתיות של הריגה במשחקי וידאו אל מול חד פעמיות שזה קורה במציאות, אבל המילה מת נמצאת אצלם בעולם.
כן, הם גם יותר מחוברים, באמת יותר מחוברים אל מה שקורה.
נכון. ואז פשוט צריך להגיד את הדברים כמו שהם. סבתא מתה, היא לא בשמיים, כי אז כשתסתכל למעלה, וואלה, לא תראה אותה, כי פיזית היא לא בשמיים, אוקיי? דרך אגב, יש בעברית, אני כבר לא זוכרת את המספר המדויק, אבל מעל 20 מילים שמתארות מוות.
חלופיות.
עכשיו, כן, הסיבה בעיניי שבשפה אחת יש כל כך הרבה מילים למשהו אחד, זה פשוט שאנחנו כל כך מנסים להימנע מלהגיד את זה, אז אנחנו מוצאים כל כך הרבה מילים אחרות, כדי לעשות את זה מפה ומפה ומפה, רק לא להגיד את הדבר האמיתי.
מה יש בה במילה הזאת מוות שהוא כל כך מרתיע?
כי זה סוף, כי אנחנו אולי לא יודעים מה קורה אחרי זה, כי אין לנו שום שליטה על זה, והרבה דברים שנורא מפחידים אנשים, אולי אותי אגב, אני לא מוציאה את עצמי מהסיפור, זה פשוט...
כן, זה לא תומך בלראות כל כך אנשים, כל כך הרבה אנשים, עושים את המעבר הזה, בין מחיים למוות, זה לא מפרק אצלך חלק מהפחד מהדבר הזה, או...
זה כן, אבל אני לא יודעת להגיד שכשזה יהיה אצלי, איך אני אהיה. אני לא יכולה להגיד שאני לא אפחד, אני לא יכולה להגיד, לא יודעת, אני באמת לא יודעת, אני נורא רוצה לחשוב שכן, כי אני מתרגלת את זה. אבל באמת אני חושבת שאי הידיעה הזאת, והפחד ממה קורה אחר כך, אחד הדברים
המאוד קשים. זה המרחב הזה של אי הידיעה של מה יקרה אחרי הנשימה האחרונה. זה משהו שמתייחסים גם אליו, מתוך כל הספרות של מוות קליני וחיים אחרי המוות, או שזה שוב תלוי בדעת ובאמונה, מה קורה שם?
זה משהו שעולה בשיחות שלי עם אנשים, שאני מרגישה שזה מתאים, לא תמיד. תראי, מאחר ואף אחד לא באמת יודע, אבל כן יש המון ראיות לכאורה שתומכות בזה שאנחנו, כנראה משהו נשאר, חוזר, לא משנה, אחד יכול באמת להאמין במה שהוא רוצה. אבל אני חושבת שעצם השיחה על זה היא מאפשרת, אפילו עצם לזה שאתה אומר, אני לא יודע, אבל אולי? אולי אני חוזר, אולי אני מביט מלמעלה על המשפחה שלי. יש בזה משהו שהוא בעיניי מרגיע. אז שוב, השיחה הזאת, כי באמת לפעמים אנשים אומרים, אין כלום, לא היה כלום, אין הוכחות, אני כאילו, הגוף, זהו, תולעים בקבר, נגמר הסיפור. וזה עוזר להם, כי זה הידיעה הזאת ש... מסתיים, זהו, אין אי ודאות. זה גם עוזר. אז להעלות את הנושא הזה לשיחה כשזה מתאים, בהחלט בעיניי רלוונטי. שממה שככה מדווח מהרבה שנים של פעילות וגם שלי יצא לא מעט לפגוש, הדברים שהכי מפחידים מישהו בסוף החיים, אחד זה שיכאב לו, ושתיים זה מה הוא משאיר אחריו, כאילו העול שהוא כרגע על המשפחה שלו ומה יהיה איתם אחר כך אחרי שהוא ימות. זה שני הדברים הכי נפוצים. ושוב, טוב לדבר עליהם, כי כשאתה אומר מה מפריע לך ומה מפחיד אותך, אז אפשר להתייחס לזה. במקרה של כאבים, באמת אפשר בתרופות היום להעביר הרבה מאוד מכאבים. אז אין סיבה שאנשים יסבלו מעבר לכאב הפיזי שלהם. ולגבי העול על המשפחה, שוב, צריך לדבר. לא תמיד זה אפשרי, יש משפחות שאין אפשרות. באמת, כי איך שאנשים חיו ככה הם כנראה גם ימותו. אז משפחה שאף פעם לא דיברה על רגשות, כנראה לא תתחיל לעשות את זה כשאחד ההורים עומד למות, אבל כן אפשר לעשות את זה ככה או בתיווך של המלווה שנמצא איתם. שנגיד היה לי שישבתי עם הבן אדם שעומד למות ורשמנו פשוט את הדברים שקשה לו ושמפריע לו ושהוא מבקש, ואחר כך אני הלכתי ואמרתי את זה לילדים. בנפרד, לא בפניו. או הפוך, שהילדים דאגו לכל מיני דברים, ואז אני אמרתי את זה.
איזשהו גורם מתווך.
כן,
כן.
אני באה ככה באמונה שלי, כן אוהבת שיש חיבורים בין האנשים, אבל לא תמיד זה אפשרי, ולא תמיד זה גם נכון. נגיד הייתה אישה אחת, עכשיו עולה לי לראש, עמדה למות, היא בחרה לו לקבל עוד טיפולים, והייתה לבת שהיא, בן, סליחה, שהם לא היו בקשר, כי היו ביניהם דברים קשים בעבר, והיא בחרה, כאילו, שמנו את זה על השולחן, האם את רוצה לפני מותך לחדש איתו את הקשר, להגיד לו משהו, למסור לו משהו, שהוא יבוא אלייך, והיא בחרה שלא. היא אמרה, אני את מה שהיה לי למסור ולהגיד, את כל מה שרציתי לעשות עשיתי. ומבחינתי אני שלמה עם זה שזה ככה. אני עשיתי את הכי טוב שאני יכולה וזה ככה. זה לא כמו שרציתי, זה לא מושלם, אבל זה זה. זה עצם זה שהיא יכלה לבחור, ולא שיגידו לה, אבל צריכה.
כן, זה מורכב לבוא למרחב כזה, נטולת אג'נדה לחלוטין, נקייה לגמרי ומקבלת את כל מה שהאדם שמולך מבקש.
אז אני חושבת, המילה אג'נדה היא נמצאת הרבה בשיח הזה של מלווים רוחניים, ואני ספציפית קשה לי איתה קצת, כי לכל אחד יש אג'נדה. זאת אומרת, מה זה אג'נדה? זה משהו שאני מאמינה בו, שהייתי רוצה שנכון לי. ואני באה עם זה, אני לא יכולה להוריד מעצמי את הדבר הזה, אבל אני כן יכולה לא לשים את זה בחדר מול הבן אדם, ובטח לא להגיד לא צריך. להפך, אחד הדברים שאני תמיד אומרת לאנשים חדשים שאני פוגשת, זה שאין שום צריך. לא צריך לעשות שום דבר, אתה לא חייב שום דבר לאף אחד. אני יכולה להציע, אני יכולה להגיד, האם תרצי, האם יש בן משפחה שאת לא מדברת איתו כבר הרבה שנים, ותרצי לחדש את הקשר, האם תרצי להשאיר משהו אחרייך כתוב. והתשובה יכולה להיות כן, יכולה להיות לא, ושתיהם ממש בסדר, ואני לא שופטת ולא מבקרת, ואין לי שום, לא צעדתי בנעליו של אף אחד. מי אני שיחליט מה נכון.
שזה גם תרגול מאוד חשוב לחיים באשר הם.
מאוד, והוא גם קשה. זה כן. תרגול קשה. לא לשפוט ולא להגיד מה צריך ומה נכון, ולקבל מה שאומרים.
כן, אני חושבת שזה בעצם משהו שאפשר להכיל אותו על רוב, אם לא על כל עולם הטיפול. אחד התרגולים הגדולים שגם אני מרגישה זה לשים, נכון, יש אג'נדה, אבל אני מניחה אותה בצד כמיטב יכולתי. היא לא קשורה למה שקורה בשיח ביני ובין האדם האחר. וגם לאפשר מרחב שאין בו את השיפוט ואת הביקורת, ואז הוא מאפשר גם יותר לאדם שמולי שפוגש את השיפוט הפנימי שלו ואת הביקורתיות הפנימית שלו כלפי עצמו, לעבוד איתה בצורה שהיא יותר נקייה, מכילה, מאפשרת.
לסלוח לעצמי, זה מה זה קשה. אחד הדברים הבאמת מאתגרים, אני חושבת, בעולם הזה שלנו, שהוא כל כך נוקשה, הרבה פעמים, יש כל כך הרבה ציפיות, וכל כך הרבה מה חושבים עליי שמנהל אותי, ומה מקובל, ומה כולם עושים, ואיך כולם נראים יפים בפייסבוק, ומחייכים, ואיך אצלי זה לא ככה. ואצלי יש את החשיכה הזאת, ואצלי יש את הכאב הזה, ואת הפיקוק הזה, ואת הכעס הזה, ולא יודעת מה, כל מיני דברים כאלו. לעזור למישהו לפרק קצת את הדבר הזה, ולהיות רך יותר עם עצמו. עבודה. עבודה יפה. אני אוהבת את זה מאוד. כי זה גם עוזר לי, כי גם אצלי, כמו לכל אחד כנראה, יש את המקומות האלו של השיפוט הזה והביקורת, ואני צריכה להיות יותר טובה ויותר ויותר. לפעמים לשבת ולהגיד, אין, ככה זה. עשיתי את הכי טוב שאני יכולה, וזה מה שיצא.
כן, וזה מעניין איך אפשר מתוך מה שאת אומרת, להרגיש איך... איך המילה ריפוי או המושג ריפוי נכנס לתוך מרחב שהוא כאילו בדיסוננס עם כל מה שדיברנו עליו קודם, על זה שהחברה שלנו מתייחסת אל מוות. בעצם מוות הוא הרבה פעמים תוצאה של חולי או של הזדקנות, של איזשהו תהליך שהוא טבעי, אבל מזמן קשה לנו להכיל אותו כמשהו טבעי, ואנחנו מרחיקים אותו מעלינו בדרך כלל. ובעצם לחבר את המקום הזה עם המילה ריפוי.
כן.
עם האיכות של ריפוי, עם האנרגיה של ריפוי, כן. והריפוי יכול להתרחש גם ברגע המוות. וזה משהו שאני חושבת שבחברה שלנו קצת קשה רגע להבין או להכיל, וצריך רגע כמו לנשום אותו כמה פעמים ולחקור אותו מכל מיני כיוונים ולהבין איך ריפוי ומוות יכולים להתרחש בו זמנית.
זה כשמתחילים להבין את ההפרדה הזאת בין הגוף לבין כל שאר הגופים הלא פיזיים שלנו, שהם יכולים לעבור תהליך של ריפוי בזמן שהגוף עצמו הולך ומדלדל ומתפורר. אני חושבת שכל מי שמתעסק באמת בעולמות הרוח קצת חקר של תודעה ודברים מסוג הזה, הוא מבין את זה. איך יכולה אישה צעירה למות מסרטן, אבל לעבור ריפוי של הנשמה שלה ושל הסיפור שלה שהגיעה איתו לעולם הזה, ולמות נקייה, בשלווה, ואפילו שמחה. ויש דבר כזה שנקרא מוות טוב, ואני חושבת שהמקצוע הזה שנקרא ליווי רוחני, שואף לתת אפשרות לכמה שיותר אנשים למות מוות טוב. ומוות טוב זה לא כאילו לבלונה פארק ובכיף ובצחוקים. מוות טוב זה באמת לבוא שלם ואהוב וסולח ואחרי תהליך של ריפוי, ריפוי פנימי של הפצעים שסחבנו איתנו במהלך החיים הרבה פעמים. וזה אפשרי וזה כל כך כל כך יפה לראות כשזה קורה. אחת המתנות העצומות של העבודה הזאת זה להיות עדה לרגעים כאלו של ריפוי של אדם שעומד למות וגם של בני המשפחה שלו.
כן, שמוות טוב, זה ביטוי מקסים, לא הכרתי אותו. אני מניחה שבאמת לראות אדם קרוב אליי מת, מוות טוב, זה יכול להקל גם עליי להכיל את האובדן ואת תחושת החוסר או הרק הזה שפתאום, החלל הזה שנשאר כשמישהו עוזב את העולם הפיזי,
כן.
את הממד הפיזי הזה. ו...
אני יכולה סיפור על הסבים שלי?
בטח.
חשבתי על זה אתמול כשככה התכוננתי בראשי לשיחה שלנו. אז סבתא שלי אחת, סבתא מרים, היא נפטרה כשאני הייתי בת משהו כמו 14 לדעתי. לא מאוד מבוגרת, אבל הייתה עם דמנציה, עם סרטן, ונפטרה בבית אבות, לא מהנחמדים שיש. אני בסוף כבר לא יכולתי לבוא לבקר אותה שם מרוב התחושה של האי-נעימות שהייתה במקום הזה, ולראות אותה, הייתה אישה לא מגונדרת ולא יפה, אבל הייתה אישה נורא מוחזקת כזאת, והחשוב לה השיער שלה והבגדים שלה, והיא תמיד הייתה ככה נורא מפרדת, ולבוא ולראות אותה עם שיער מבולגן ולא צבוע, ובלי חזייה, ומתישהו גם בלי שיניים התותבות, זה היה מבחינתי הכי ההפך מריפוי שיש, זה היה נורא. ובאיזשהו שלב אמרתי שאני לא מגיעה יותר לבקר אותה, והיא נפטרה לא הרבה אחרי זה, ואני הרגשתי שהיא, היום אני יכולה להגיד, היא מתה לא מוות טוב, ממש לא מוות טוב, ובחוויה גם שלי כנכדה שלה שמאוד מאוד די קשורה אליה, זה לא, ממש לא טוב. לעומתה, לפני כמה שנים, סבא שלי, שגם היה, סבא שלי מצד שני, היה עם אלצהיימר במשך כמה שנים, והיה בבית אבות. וכשהוא עבר לבית אבות, אני נפרדתי ממנו בליבי, ואמרתי שהאיש הזה ממילא, זה כבר לא סבא שלי, הוא לא זוכר מי אני. והגוף שלו ממשיך שם עוד לגור בבית הזה, אבל אני כבר אין לי מה לבוא לבקר אותי. ובמשך באמת איזה 3 שנים, שהוא גר שם, לא ביקרתי. ביום אחד נסעתי לבקר את סבתא שלי, אשתו, ובדרך פתאום התנגן שיר שהוא מאוד אהב, סבא שלי. שיר כזה שלא שמים בדרך כלל בו, שאני לפחות לא שומעת בדרך כלל ברדיו, וזה היה לי מין סימן כזה שאני כן צריכה לבקר אותו היום. ואז הגעתי לבית של סבתא שלי ואמרתי לה, אני רוצה לקחת אותך לבית האבות ושנלך יחד לבקר את סבא. היא אמרה לי, לא, זה לא, הוא נראה נורא, ואת לא, אני לא רוצה שתזכרי אותו ככה, ואל תבואי, אל תבואי. ואמרתי לסבתא, אנחנו הולכות, אני באה, אני רוצה להיפרד ממנו. ובאמת נכנסנו, הוא היה נראה כמו סבא של מישהו אחר, לקחנו אותו החוצה, עמדתי מאחוריו, כי לא, באמת לא רציתי, זה לא היה עניין של גוף. עמדתי מאחוריו, הנחתי את הידיים שלי על הכתפיים שלו, ודיברתי אליו, בליבי. אמרתי לו כמה הוא יקר, כמה אני אוהבת אותו, וכמה הוא סובל כבר הרבה זמן, ושהוא, בבקשה, שחרר ולך, זה בסדר. ואנחנו נדאג לסבתא ונדאג לכולם, והכל יהיה בסדר, אתה יכול ללכת. ומשהו כמו 3 ימים אחרי זה הוא נפטר. וכל כך שמחתי שהלכתי אליו, מבחינתי הוא מת מוות טוב, בהיבט הזה של, באמת, כל המעגלים נסגרו, כולם אמרו את מה שהיה צריך להגיד, לא משכו את זה הרבה מעבר למה שהיה צריך, כי חייבים להאריך חיים. וההבדל הזה בין שני הסיפורים האלה של הסבתא והסבא, הוא היום כמישהי שזה העיסוק שלה, הוא כל כך כאילו מחזק לי את המקום הזה שאפשר, אפשר אחרת, עם המודעות לזה. אני רוצה לתת את המתנה הזאת לכמה שיותר אנשים.
תודה. אלה באמת תמונות חזקות, ואני באמת תוהה לגבי המפגש של הילדים עם אנשים מבוגרים שהם כבר לא במיטבם. כי אני חושבת שאנחנו יכולות להגיד עד כמה זה מורכב ובעייתי, שדחקנו את הזקנה אל בתי הזקנים, אל בתי האבות, אל הדיור המוגן, לא משנה, גם מכבסת מילים מכובדת גם לשם יש לנו. ויחד עם זאת, באמת, לפגוש את הסבא או את הסבתא או הסבתא רבא, שהיו פעם נמצאים בזיכרון שלנו בתור אנשים אולי ברמה מסוימת גם מרשימים או מוחזקים או עם חיות, פתאום לפגוש אותם כמו שתיארת, את סבתא שלך וגם את סבא שלך בעצם, פשוט הגעתי אליו כבר ממקום הרבה יותר גם בוגר שיכול להכיל, אז יש שם קצת מין תשובה כזאת חברתית ל... האם זה באמת, אין, אני לא מצליחה למצוא פה את הנכון לא נכון. מתוך המחשבה האישית שלי אפילו, על שני הילדים שלי ועל הסבתא רבא שלהם, שהם לא רואים כבר כמה שנים, כיוון שהיא כבר לא מזהה אותם, וכיוון שגם לאחרונה אין לה שיניים, וזה כבר משהו אחר לגמרי לפגוש, אז הם לא פוגשים אותה. וזאת שאלה, זאת שאלה מאוד, מאוד חיה. איזה חותם, איזה רושם, משאירים מפגשים כאלה. ואיך, אם אפשר, להכניס קצת בחזרה את המרחבים האלה לחיים שלנו, כמו להכיר שוב בעונות האלה, אבל באופן הדרגתי או מאוזן.
כן, צריך לתווך את זה כמו שצריך לילדים, לגמרי אפשר לזרוק אותם מהמים האלה. אבל אני רואה איך ילדים מגיבים כשהם מגיעים לזקנים. לא כולם, בסדר? זה לא תמיד, אף פעם לא כולם. יש כאלה שזה מרתיע אותם נורא, וכנראה גם זה איכשהו קשור לבית שלהם. אבל אני למשל, אני עובדת בקיבוץ פה בבית האבות שלנו, יש פה בית אבות קטן, והילדים שלי באים איתי, אני עושה שם תורנויות כאלו של פעם וכמה זמן בימי שבת להכין להם ארוחות ערב. והילדים שלי נורא אוהבים לבוא איתי גם כן. אחד מכין, אחד מגיש, והם חשופים לדבר הזה, וזה לא יפה הרבה פעמים. זה מזיל ריר, והוא צועק, ואחד נרדם על האוכל, ויש את הזקנה שנותנת להם תופינים ככה, כי הם נורא מסמכים אותה. ואני רואה את התגובות שלהם, כמה אותי זה מרגש בטירוף, אני עכשיו כאילו עם כמעט דמעות, לראות את הרגישות שלהם, שזה בכלל לא מעניין אותם. כל הדברים שלנו כל כך קשים לעין, זה לא מפריע להם. הם רואים את זה בדיוק כמו כל אחד אחר. הם, כאילו, הם מלאים באהבת אדם, כי אדם הוא אדם, וזה בכלל לא משנה אם הוא נורא נורא זקן ומרייר, או זקן ונותן סוכריות. זה בסדר, וזה בסדר, ואני רוצה לפנק את זה ולפנק את זה. אז זה מעניין שאת מדברת על זה, כי יש את כל ה... הייתה התוכנית הזאת עם הבית אבות שעשו עם, יחד עם גן ילדים. זה מין משהו כזה שרץ.
כן, יש פה כזה בטבעון.
זה מעניין שאת אומרת, כי היוזמה הזאת רצה כבר כאילו כרעיון המון 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 זמן. אני עד היום לא הכרתי אף מקום שבאמת מתקיים ככה.
אז יש פה.
כשהתוכנית הזאת הייתה בטלוויזיה, אנשים התמוגגו מזה, אבל בואי, זה לא הדבר האמיתי. זה מעודס, זה נוצר לשם הדבר, ותכלס, מה באמת עוצר מלשים, גם אפילו ברמת החיסכון הנדלני, מה עוצר מלשים ילדים וזקנים באותו מרחב? כמה משמעות וחוסן זה נותן להם, שגם לזקנים להיות מועילים לילדים, לספר להם סיפור, ללטף אותם, כמה מועיל זה לילד, לדעת שהוא משמח את הסבא הזה, ושהוא יכול לעזור לו רגע להרים משהו שנפל לו,
המשמעות
יש בדבר הזה, ולמה אנחנו לא עושים את זה?
כן. יש גם את המקום הזה של לרצות שהזיכרון האחרון מהאדם יהיה שלא במיטבו. גם זה קיים. וזה, אבל אני, את יודעת, אני מעלה את זה כשאלות.
אני חושבת שזה עובד, כן. אני יכולה להגיד ממני, שכשיש לי זיכרונות משמעותיים ממישהו, אז הזיכרונות כאילו הלא חינניים של הסוף, הם נעלמים מהר מאוד, והזיכרונות החיים המשמעותיים כן. הם אלה שנשארים.
יש להם יותר עוצמה.
לגמרי. הם פשוט כאן יודעת, יש יותר עיגולים של זיכרונות בראש, והם כן. גם יותר נוכחות. אז הפחד הזה שאני מכירה אותו מהרבה אנשים, שלא נזכור אותו ככה, הרבה פעמים אני שומעת את זה מהורים חולים, לילדים צעירים שהם לקראת הסוף, הם רוצים כאילו להזיז את עצמם מהמרחב של הילדים, שהילדים לא יבואו לראות אותי כי אני נראה נורא. לי זה קשה לי לשמוע את זה כי מה זה משנה איך אתה נראה? אתה אבא שלו, את אמא שלו, הם אוהבים אותך, הם רחוקים ממכם. נו להם את הקרדיט שהנוכחות הכל כך משמעותית שלפני השניים, שלושה מפגשים האלו, היא תישאר.
כן.
יכול להיות שהם יזכרו, יהיה להם גם איזשהו זיכרון של הורה שנראה אחרת, בסדר? אז צריך לתווך את זה קצת, וצריך להגיד, וצריך להכין ילד שנכנס לחדר של הורה שעכשיו, נגיד, יש צינורות ויש מכונות, וזה לא מה שאתה רגיל, לגמרי לגמרי צריך לעשות הכנה, אבל בעיניי נורא טוב לאפשר את זה.
כן.
אבל לא בכוח, שוב, אין צריך להציע את זה, וזה צריך לבוא מהמקום הנכון של האנשים.
כן.
לא פשוט.
נכון. נכון. ובאמת אפשר להרגיש לדעתי איזושהי תנועה כזאת שכמו שאמרת, זה כבר כמה עשורים שאנחנו מרחיקים את המרחבים האלה מהיומיום שלנו. מכניסים אותם לבתי חולים ולעוד כל מיני מסגרות שהם לא ברחוב, שהם לא בבית, שהם לא במגע יומיומי.
אבל יש איזו מגמה מסוימת, לשמחתי, שכן רוצה להחזיר לקהילה.
כן.
אני רואה את זה במערכת הבריאות באמת, מוסדות של בריאות הנפש וכל מיני ילדים עם צרכים מיוחדים שחוזרים עכשיו למערכות החינוך הרגילות.
כן.
יש מגמה, אני חושב שהרבה פעמים היא מגיעה משיקולים כספיים, אבל של חיסכון, אבל היא מועילה והיא נכונה בעיניי.
כן, כמו תנועה שמחזירה חזרה. כן.
יש תקווה.
שון, תודה רבה. נושא גם מרתק וגם מרגש. כבר כמה פעמים אני מוצפת פה בדמעות. מהסיפורים. כן, נכון, כי זה פשוט באמת נוגע. מאוד מאוד נוגע כל התחום הזה. ואני מודה לך.
גם עניין הסיפור הזה של הדמעות. אני אגנוב לך עוד דקה. שאנשים לפעמים זה גורם להם אי-נעימות, גם אני לפעמים בוכה במפגשים עם אנשים, כי זה שזה עצוב, זה עצוב. אבל זה לא צריך למנוע את כל השאר. הדמעות כן. לא צריכות למנוע מאיתנו מלהיות נוכחים ברגע הזה.
כן, ואני מרגישה שהדמעות הן לא רק מספרות לי עצב או מנכיחות לי עצב, יש גם משהו באמת של התרגשות. והתפעמות, ובשבילי הרבה פעמים זה סימן שמשהו פשוט נגע בי. לא בהכרח להבין או לתייג אותו עם באיזה אופן הוא נגע, או איזה רגש התעורר, אבל באמת משהו נוגע.
מבינה לגמרי,
מזדהה איתך,
מה העניין הזה?
אז אני רוצה גם להגיד לך תודה, ממש תודה ענקית על זה שהצעת. שנשוחח על הנושא הזה. וכמו שאמרת בהתחלה, זה באמת אולי לאפשר לשיח להשתנות ולעצמנו, לשפה שלנו, לסביבה שלנו. לאפשר לעצמנו להכיל את המוות. כמו שאליזבת קובלרוס ידע לדייק, המוות חשוב לחיים. זה משהו ש... כן, זה משפט שהולך איתי ככה, בשעה החולפת, כי הוא באמת, הוא לא טריוויאלי, והוא מאוד משמעותי. וממש כמו שאמרת, שכשאני זוכרת שהמוות נוכח ומחכה לי מתישהו ואני לא יודעת מתי, אני חיה את החיים שלי, בצורה מלאה יותר, בכל רגע. וזאת מתנה, מתנת המתנות.
אזכיר את זה כל יום.
כן, אז הנה עוד תזכורת. ואני רוצה ממש תודה על התזכורת, על ההנחחה של המרחב, של הידע.
שהעזת לשים גם את הסיכה הזאת על מפת הריפוי שלך.
בשמחה. אז אני מרגישה ש... טוב, אנחנו כבר ממש, אני רואה את הזמן שלנו כבר נדחק, אבל אני כן יכולה להגיד שבשבילי, בתור מי שעוסקת הרבה מאוד בשחזורי גלגולים, ובמה שהיה לפני, ולפני לפני, ולפני לפני לפני, אני מרגישה שבאמת זה מאוד טבעי לי לפגוש אותך כאן ולדבר על ריפוי, גם כשהוא חבוק עם המוות, בידיעה שאני מחזיקה בשביל עצמי, בשביל האמונה שלי, שהוא לא, שיש אחריו כל מיני דברים, וזה כבר אולי לשיחה אחרת. אז המון תודה. אז שיהיה לך המשך יום נפלא.
שמש.